היום נאמר חולין דף מם א', אנחנו היינו באמצע מחלוקת בין אולה לבין רב נחמן ורב עמרם ורב יצחק, האם אדם אוסר דבר שאינו שלו או אין אדם אוסר דבר שאינו שלו. כן, למדנו את זה בהכשר שמי ששוחט לשם עבודה כוכבים, האם המעשה שלו, כן, לפי אולה, אפילו תחילת השחיטה כבר הופך את זה לעבודה זרה, ולפי רב נחמן ורב עמרם ורב יצחק, שתי הבנות בראשונים, רש"י טוען שאפילו מעשה גדול כמו שחיטת הבהמה בשלמותו, זה כאילו שחיטת שני הסימנים לא מספיק, כאילו זה לא עושה את זה לעבודה זרה. לפי רש"י מזכיר אחרים שחוקים עליו, שטוענים שמעשה קטן לא מספיק, אבל מעשה גדול כמו שחיטת שני הסימנים כן הופך את זה לדבר אסור, אבל כן מחלוקת לגבי מה בדיוק השיטה שלהם. אנחנו ממשיכים בסדרה של שאלות נגד הגישה שלהם שאין אדם עושה דבר שאינו שלו. תשמע, אנחנו בשורה רביעית במם א' עמוד א', שניים אוחזים בסכין, זה המשנה שלנו, ושוחטים, אחד לשום אחד מכל אלו, כן, אחד הוא שוחט את זה לשום אחד מהאלילים שדיברנו עליהם במשנה, אחד לשום דבר כשר, ואחד לשם משהו שלא עבודה זרה, שחיטתו פסולה. אז משמע מכאן שאחד בעצם פוסל את הבהמה של השנייה. אז אומרים, לא, זה לא ברור משם, כי הכה במאי עסקינן, דיל לשותפות בגבה, יכול להיות שמדובר במקרה שהם שותפים, ואם כן, שניהם, כאילו זה כן בהמה שלו, כי הוא חץ מהבהמה שייכת לו. תשמע, בואו נראה מהמקור הזה, המתמא והמדמא והמנסך, מישהו לוקח פירות של מישהו אחר, והוא מתמא אותם. עכשיו זה הפסד כספי, כי עכשיו הם, כאילו בוא נגיד שהם היו תרומה, הם פסולים עכשיו וצריך לשרוף אותם. מדמה, הוא לוקח פירות של מישהו שהיו חולין, ומערבב אותם עם פירות תרומה. שעכשיו יש ספק, לא יודעים מה זה תרומה, מה זה חולין. מה שהבן אדם יכול לעשות, הוא יכול, כאילו מי שזה שייך לו עכשיו, הוא יכול למכור, כאילו הוא יודע בדיוק כמה היה, כמה היו תרומה, כמה היו חולין. אז הוא יכול להגיד חלק, אני יכול למכור לכהן בדמי תרומה, שזה מחיר מאוד נמוך, והשאר הוא נותן כתרומה. אבל זה בהחלט, כאילו, הפסק כספי. והמנסך לוקח יין של חברו, וכאילו מעלה את זה לעבודה זרה. זה פסול, כן? הוא פוסל את היין של חברו. אז אם הוא עשה את הכל בשוגג הוא פטור, אבל אם הוא עשה במזיד הוא חייב. אז קודם כל רש"י שואל למה הוא פטור בשוגג, הרי אדם הוא עד העולם, בין ער, בין ישן, בין שוגג, בין מזיד, למדנו את זה בבבא קמא דווקא וו, אז הוא חייב אפילו שוגג, אז למה הוא פטור בשוגג, למרות שהוא גרם נזק לחברו? אז מבחינים, כפי שדיברתי אתמול, בין הזק שאינו ניכר להזק ניכר. אם ההזק ניכר, שבמקרים האלה, זה הזק, אבל במקרים האלו, ההזק אינו ניכר. אוכל תמי נראה אותו דבר. אוכל שמעורב עם חולין ותרומה ביחד נראה אותו דבר. ויין נסך גם נראה אותו דבר. אז הנזק לא ניכר, ואם כן, הוא באמת לא חייב. אז למה במזיד הוא חייב? זה בגלל רש"י מסביר, כנסו רבנן, רצו לקנוס אותו בגלל שאחרת אנשים יכולים לעשות את זה ולהפסיד ממון חברו. אז לא רצו שהם יעשו את זה, אז במזיד קנסו אותו. רש"י מזכיר עוד בעיה, מים קימלה בדירה במיני. כאילו הרי הוא חייב מיטה משום עבודה כוכבים, ואם כן, אנחנו אומרים, אם הוא חייב מיטה, אז אנחנו אומרים, מישהו שחייב מיטה בעצם נפטר מחיוב תשלומים. אז זה מה שנקרא קימלה בדירה במיני, כשיש שני אנשים עליו, אז איך הוא עושה את זה? אז אומרים, רש"י אומר, ארבע שורות מהסוף מהרש"י הזה, דיבור מתחיל פטור מלשלם, הוא אומר, כדיוקים נתן במסכת גיטין, משום דאג והי אמנה לא אוסרו, מחייב לשלומי, הוא מתחייב בנפשו, לא הווה עד שעת ניסוך. כי הוא, כשהוא כבר הגביע את זה, הוא הגביע את זה בכוונה לאסור את זה, אבל עוד לא אסר את זה, ולכן כשאנחנו אומרים שמיטה ותשלומים לא באים כאחד, אלא קודם הוא התחייב בתשלומים ואחר כך במיטה, אז אין את הדין שרקים לה בדירה במיני. אוקיי, בכל אופן, מה יש לנו כאן? מישהו לוקח יין של מישהו אחר, מנסח, והוא חי, כאילו זה, הוא מצליח לעשות את זה, וזה נגד, אין אדם עושה דבר שאינו שלו. אז מה אומרים? כן, איך אנחנו יודעים שהוא הצליח? כי הוא חיה במזיק, כי הוא גורם נזק לחברו, זאת אומרת שלחברו הוא לא יכול לשתות את היין הזה, כי זה יהיה נזק. אז החנמי דיל לשותפות בגבה, כנראה מדובר ביין שהיה שייך לשניהן. ואם כן, כאילו, כך רב נחמן ורם רב יצחק היו מבינים את הברייתא הזאת. אוקיי. סליחה, זה משנה נראה לי. אוקיי. כן או לא? לא זוכרת אם זה משנה או ברייתא. אוקיי. טוב, זה אפשר לבדוק. קיטנאי, עכשיו אומרים שמחלוקת בין אולה ורב נחמן, אולה לבין רב נחמן, רב עמר ויצחק, כי אם אדם עושה דבר שאינו שלו, זה מחלוקת תנאים. עובי כוכבים שניסח יינו של ישראל, שלא בפני עבודה כוכבים, עשרו. עובי כוכבים לוקח יין של ישראל, הוא מנסח את זה, אפילו אם אין אליל בפניו, הוא סתם אומר, אני מנסח את זה לאליל, למרות שהאליל לא נמצא, היין אסור. Okay, הדעה הזאת הולכת לפי הגישה שאדם עושה דבר שאינו שלו. Okay? יהיה לנו קושי כאן, אם אנחנו פוסקים ככה לגבי יהיה נסך, כן? אז מה ההבדל בין זה לבין רב... כן, אנחנו... Okay, טוב, אני אעלה את השאלה עוד דקה. בואו נמשיך הלאה ואז אני אעלה את השאלה. רבי יהודה בן בטירה ורבי יהודה בן בבא מתירים אותו מפני שני דברים. הם אומרים לו דווקא עובד כוכבים ניסך יינו של ישראל שלו בפני עבודה כוכבים. לא אסור, למה? אחד, שהם מנסחים יין, אלא בפני עבודה כוכבים, ולכן זה לא ממש ניסוך, כי עבי כוכבים לא היה שם, האליל. ואחד, שיכול לומר לו, לא כל המנח, שתאסר יני, לא נסי. איך אתה יכול לאסור את היין שלי נגד רצוני? לפי רבי יהודה בן בטירה ורבי יהודה בן בבא, אין בכלל יין נסך. זה לא, כן, כל מה שאנחנו מקפידים כל הזמן על יין נסך, זה לא שייך, כי הגוי לא יכול, כן, זה מה שעלה ממה שראינו, עד עכשיו, שאם אומרים אין אדם עושה דבר שאינו שלו, אז אין כזה דבר שיהיה נסך. אוקיי. עכשיו יש בעיה. כי בעיה בפסיקה, אוקיי? ואני מעלה את זה עכשיו, כי זה יעזור לנו להבין את המשך הגמרא. כאילו, במבט ראשון נראה לנו בעיה. למה? עובי כוכבים שניסח עניין של ישראל, אנחנו יודעים שככה פוסקים להלכה, וגם האות דלת שם שמפנה לאין משפט, שתמיד האות מופיע, או לרוב האות מופיע, איפה שפוסקים להלכה. אז יודעים שאנחנו כן אומרים, אדם עושה דבר שאינו שלו, כי עובי כוכבים יכול לאסור את היין שלי. אוקיי? אבל אם נסתכל בעמוד הקודם, אצל רב נחמן, רב עמר, רב יצחק, יש עוד גימל, זאת אומרת שפוסקים כדעה שלהם בעצם. אוקיי? פוסקים שאין אדם עושה דבר שאינו שלו. ואם פוסקים ככה, איך אנחנו פוסקים שאין אדם עושה דבר שאינו שלו, אבל ביהי נסך, עם עובי כוכבים, אנחנו כן פוסקים שהוא יכול לעשות. אז עכשיו הגמרא תגיד בדיוק אותו דבר, ויגידו שרב נחמן ורב עמר ורב יצחק, עמרי, אפילו למען דבר, אדם עושה דבר שאינו שלו, אפילו למי שאומר בברייתא הזו, בברייתא שראינו, עובי כוכבים שניסח יינו של ישראל שלא בפני עבודת כוכבים עשרו, שהוא כן מצליח, הנמילה קוטי. זה עובד רק ללא יהודי. Okay? אבל ישראל, כן, כאן הכוונה לקוטי לא יהודי, למרות שלא תמיד זה ככה, אבל ישראל, אם ישראל אומר, אני שוחט לשם עבודת כוכבים, בגלל שהוא יהודי ולא עובד עבודה זרה, לציור את המכוון, אנחנו מניחים שהוא רק עשה את זה כדי לצייר את חברו, ולא באמת התכוון לנסח את זה לעבודה זרה. ולכן, אנחנו יכולים להסביר עכשיו למה הם אמרו שאין אדם עושה דבר שאינו שלו, במקרה שלנו, אבל במקרה של עובד כוכבים, הוא כן עושה דבר שאינו שלו, וזה בגלל ש... לא כל כך בגלל העניין האם מישהו יכול לאסור את דבר של מישהו אחר, אלא מה הוא התכוון כשהוא אמר את זה. כשהוא אמר, אני עושה את זה לעבודה זרה, אם הוא יהודי, אז הוא ברור שלא מתכוון באמת. ולכן זה לא עובד. אבל אם הוא מתכוון באמת, אז זה כן היה עובד. תשמע, יש לנו בעיה אבל, כתוב שניים במשנה שלנו, שניים אוחזים בסכין ושוחטים, אחד לשום אחד מכל אלו, ואחד לשום דבר כשר, שחיטתו פסולה, מה רואים כאן? זה ברור שמדובר ביהודי, והוא כן יכול לפסול את זה משום שהוא מעלה את זה לעבודת כוכבים. אז מה אומרים? הכה במעסקינן בישראל מומר. יש הבדל בין ישראל. ישראל ממש, אנחנו אומרים שהוא עושה את זה לציור כמה חווין. אבל אם ישראל מומר שכבר מראה סימנים שהוא לא עובד, שהוא כבר רוצה לעבוד עבודה זרה, אז אם הוא שוחט חלק מהשחיטה לשם האליל שלו, אז שחיטתו פסולה. יש המקשים כאן שיש בעיה. הרי ישראל מומר פסול, כבר למדנו שישראל מומר פסול בשחיטה, אפילו אם הוא לא מעלה את זה לעבודה זרה, אז בשביל מה צריך להגיד את זה? אז יש המבחינים. כשדיברנו על ישראל מומר שלא יכול לעשות שחיטה, דיברנו שצריך להיות מוחזק כמומר, שכבר עשה שלוש פעמים, כאילו הראה שהוא מומר. אבל כאן, אפילו אם הוא רק מתחיל עכשיו לעבוד אלילים, זה כבר מספיק לדעת שהוא רציני כשהוא אומר שהוא עושה את זה לעבודה זרה. תשמע, המתמא והמדמא ומנסך בשוגג פטור במזיד חייו. אז שוב, מה אנחנו רואים? לא יהוד, יהודי יכול לנסך יין של מישהו אחר ולהיות חייב, כן? כאילו אנחנו אומרים, במזיד הוא חייב. אז רואים שבאמת עם ישראל הוא כן עושה דבר שאינו שלו, הוא כן עושה דבר שאינו שלו. אז שוב עונים, החנמי בישראל מומר. עכשיו שואלים שאלה, אמר לרב אחא ברי דרבא לרב אשי, מה אם יש לנו את היהודי הזה שהוא לא מומר, אבל התרו בו וקיבל עליו התראה? אמרו, אתה יודע שאם אתה, כי בנוסף לכך שהוא עושה, האם יש שאלה אם הוא עושה או לא עושה דבר שאינו שלו, אבל בנוסף לכך, כשהוא שוחט לשם עבודת כוכבים, הרי הוא בעצם עובד עבודה זרה, והוא חייב מוות על זה. אז אם התרו בו, כשהוא הולך לשחוט את זה, ואומר, אני שוחט לשם עבודת אלילים, ואומרים לו, הרי אתה יודע שאם אתה עושה כן, אתה תקבל עונש מוות, והוא אמר, אני יודע, אבל מנה כן אני עושה, כן, הוא מקבל את ההתראה, מי, אז מה ההלכה? אז האם אז אנחנו עדיין אומרים לציור כמה חווין, כי הוא יהודי, ולא ידוע לנו שהוא מומר, או לא. אז מה הוא אומר לו? בפשטות אמר לי, התיר עצמו למיטה כאמרת? כאילו אתה אומר מקרה שבן אדם מותר מוכן למות, כי כל כך חשוב לו לעשות זה לשם עבודה זרה, אין לך מומר גדול מזה, כאילו זה המומר הכי גדול שאפשר, אם כן ברור שהוא מומר וברור שהוא התכוון באמת לעבודה זרה. משנה, אין שוחטין לא לתוך ימין ולא לתוך נהרות ולא לתוך כלים, אבל שוחטו לתוך הוגה שמיים ובספינה על גבי כלים. נצור כאן ונסביר, אסור לשחוט בהמה לתוך המים, כי שוב זה נראה שאתה עושה את זה כדי להעביר את הדם לאליל, כאילו מה זה? לשר של הים. ולא לתוך נהר, באותה סיבה, ולא לתוך כלים, כי עובדי האלילים היו עוגרים את הדם בתוך כלי, כדי להעביר את זה לאליל שלהם. אבל הוא כן יכול לשחוט לתוך עוגה של מים, זה כאילו משהו, בריכה של מים, או משהו ברצפה, חור מלא מים, אם היה כבר מים בפנים, אפשר לשים את הדם, כי אף אחד לא היה מערב את הדם עם המים, ואז מעביר את זה לאליל שלהם. ואחר כך בגמרא נראה אולי קצת הסבר אחר, אבל זה פשט המשנה. ובספינה על גבי כלים, אפשר לשפוך את הדם על כלי, ומשם לשפוך את זה לים, כי אם אתה נמצא בספינה, ברור שאתה תרצה לשפוך את הדם לתוך הים, ולא שיישאר על הספינה. אבל צריך להעביר את זה קודם על כלי, ואז מהכלי, כאילו בעצם שזה יישפך על הכלי, ומהכלי זה ירד למים, לים, ואז זה לא בעיה. אין שוחטין לגומה כל עיקר, אוקיי, נתקרא את המשנה, יש כמה בעיות בלשון של המשנה, רק בגמרא אני אגיע להסברים. אין שוחטין לגומה כל עיקר, אי אפשר לשחוט לתוך הגומה, כן, חור באדמה. כי כנראה, מצאתי משהו במקום אחד, היה קצת קשה למצוא בדיוק מה מדובר כאן, אבל זה חוקות הגויים. למה זה חוקות הגויים? כי הגויים היו שוחטים לתוך גומה, ומהגומה היו בעצם לוקחים את הדם ואוכלים את זה לשם האליל שלהם. אבל עושה גומה בתוך ביתו בשביל שייכנס הדם לתוכה. אבל יש אפשרות לעשות גומה בתוך הבית, ואז הדם נכנס לתוך הגומה בבית. ובשוק לא יעשה כן. זה קצת מוזר, כי כבר אמרנו, אין שוחטים כל עיקר, אז אומרים, אבל כן אפשר בבית, אחרי שאמרנו כבר שאין עושים, אומרים שכן עושים, ואז כתוב, בשוק לא יעשה כן, דברים לא מובנים, צריך לעשות סדר בגמרא, אוקיי? הבשוק לא יעשה כן, שלא יחכה את הצדוקים, אוקיי? כנראה יש בעיה בצנזורה, ואמור להיות כתוב, שלא יחכה את המינים, אוקיי? שזה הנוצרים הראשונים. זה חוקות הגויים. רש"י מזכיר, הלשון חיקוי בא מחוקות הגויים, יחכה לשון חוק, אוקיי? יחזיק ידיהם בחוקותיהם. אוקיי, זה מעניין מבחינת האטימולוגיה, לא יודעת אם יש הסברים אחרים, אבל הוא אומר, זה בעצם חוקות הצדוקים. אין שוחטין לא לתוך וכולי. אוקיי? אז עכשיו אומרים, מה ישנה לתוך ימים דלא? דאמרי לסר עד ים הקשחית, נכון? אנחנו אומרים, אסור לים, כי אנחנו חושבים שאנשים יגידו שהוא שוחט לסר הים. לתוך הוגש המים, נמי אמרו, לבבואה קשחית. היו הבנה שיש אל לחומר ואל לצורה. ואם שוחטים לתוך הוגש המים, יש את הבבואה, ה-reflection, וזה נראה כמו אל הצורה. ואם כן, יחשבו שהוא שוחט לבבואה קשחית. אז אמר רבא באחורים שלנו, כשמדובר על הוגש המים, מדובר שמיים אחורים, ואם כן, אין בבואה בעצם, כי אי אפשר לראות שום דבר, כי הם אחורים, ולכן רק באחורים מותר לשחוט לתוך הוגש המים. אבל אם היה צלול, אז אי אפשר. בים לא משנה אם זה צלול או אחור, כי לא קשור לבבואה בכלל. אין שוחטין לגומה. עכשיו אנחנו נעשה סדר כאן. והאמרת, אין שוחטין לגומה כלל. ואז אומרים בעצם שמותר לעשות גומה בבית. אז אמר בה, רשע בגומה שבשוק. כאילו בשוק אסור, כל עיקר, ובבית מותר. אבל למה לרבה? זה לא הגיוני מה שאמרת. כי המת קטן הסיפה, כי כתוב בסוף ובשוק לא יעשה כן. אז מכלל דרש עליו בשוק הסכינה. נכון? יש שלוש משפטים. אסור לעשות כן בכלל, מותר לעשות בבית, ואסור לעשות את זה בשוק. אז אם אסור לעשות בשוק, בשוק משפט שלישי, וגם משפט הראשון, זה לא הגיוני. מכלל דרש עליו בשוק הסכינה. אלא אמר רבה, הכי כמר. אין שוחטין לגומה כל עיקר, כן? אסור לעשות את זה, אבל הרוצה לנקר חצרו כיצד הוא עושה, אם הוא רוצה לנקות את החצר שלו, מה הוא עושה? הוא לא רוצה דם בחצר. עושה מקום חוץ לגומה ושוחט, כאילו הוא עושה איזשהו חריץ, okay? לא בתוך הגומה, ושוחט, ודם שוטט ויורד לגומה. וזה מותר. ובשוק לא יעשה כן שלא יחכה את הצדוקים או בעצם את המינים. עכשיו, מה קורה כאן? בשוק, אוקיי, זה כמו בימינו לצערי, הולכים לחוף הים ורואים כמה מבולגן שם, אנשים לא זורקים דברים סתם ולא מנקים. כנראה בשוק גם לא הקפידו על ניקיון. בגלל שלא הקפידו על ניקיון, אם מישהו היה שם את זה בגומה, אפילו אם הוא היה שם בתוך חריץ ומהחריץ מגיע לגומה, הסיבה הבסיסי, כאילו הרגיל שאנשים עושים את זה, זה בגלל שכך אסור לעבודה זרה, ולכן אסור ליהודי לעשות את זה משום חוקות הגויים. אבל חוקות הגויים לא תקף במקרה שיש סיבה ברורה אחרת שמישהו עושה את זה. ובבית יש סיבה ברורה, כי אנשים לא רוצים את הדם בבית. ולכן שם יש דרך להתיר לעשות, כי לא מודאגים שיחשבו שעושים משום חוקות הגויים, או לא מודאגים שאתה עושה את זה משום חוקות הגויים, אבל בשוק אי אפשר. תניא קבתי דרבה, עכשיו מסבירים ברייתא ששם מוזכר שממש דעת רבה, בהתחלה לא, זה קשור לעניין אחר, ובסוף כן. היה מהלך בספינה, ואין לו מקום בספינה לשחוט, מוציא ידו חוץ לספינה, כלום אין לו מקום בתוך הספינה לשחוט על כלי, ומשם להגיע לים, אז מה הוא עושה? מוציא את ידו חוץ לספינה, ושוחט, שוחט את הבהמה ממש צמוד לספינה, ודם שוטט ויורד על דופני הספינה, ומשם לים, וזה מותר. אוקיי? זה לא קשור לענייננו עכשיו. קשור למשנה, אבל לא לדיון עכשיו. עכשיו ההמשך כן. ואין שוחט לגומה כל עיקר, והרוצה לנקר חצרו כיצד הוא עושה, עושה מקום חוץ לגומה ושוחט, ודם שוטט ויורד לגומה, ובשוק לא יעשה כן משום שנאמר, בחוטותיהם לא תלכו. ואם עשה כן, וכאן המשפט המעניינת, המעניין, ואם עשה כן צריך בדיקה אחריו. הם חששו שבתוך הקהילה היו מינים, כן, יהודים שפרשו והלכו לנצרות, ושגם ניסו לשכנע אנשים אחרים להיות נוצרים כמותם. ואם כן, הם רואים שמישהו עושה את זה, צריך לבדוק אחריו ולבדוק האם הוא באמת מין. כי אם הוא באמת מין, צריך, כן, כמו ברכת ולמלשינים ולמינים. כן, הם שמו ברכה כדי שמישהו יעלה לתיבה, כן, והוא היה מין, אז היו יודעים, אם הוא לא היה אומר את הברכה הזאת, סימן שהוא מין. כי רצו דרך להוציא את המינים מהקהילה שלהם. אוקיי, משנה חדשה. השוחט לשם עולה, לשם זבחים, לשם אשם תלוי, לשם פסח, לשם תודה, שחיטתו פסולה. מישהו שוחט, okay, הוא לוקח בשר חולין, לא בשר הקדש, בשר חולין, והוא בעצם שוחט את זה לשם קורבן, והוא שוחט את זה בחוץ למקדש, לא בתוך המקדש. עכשיו, אסור, שחוטי חוץ למענו כבר אסור. אבל כאן, זה לא באמת שחוטי חוץ, כי אי אפשר לקחת בהמה ולשחוט לשם עולה, אלא אם כן כבר הפרישו את הבהמה לשם עולה. הוא אמר מילים, הרי בהמה זו עולה, ואז שוחט, אבל אי אפשר סתם לשחוט לשם עולה. אז זה לא ממש לשם עולה או זבחים או אשם תלוי או פסח או תודה, אבל בכל אופן שחיטתו פסולה, ומסבירים שזה משום מראית עין, כי לא רוצים שאנשים יחשבו, כן, כמה דברים, שאפשר להקדיש בהמה בצורה הזאת, וגם יחשבו שהם ששחוטי חוץ מותר, כדי יראו שאתה שוחט משהו בחוץ, ויחשב שזה מותר. Okay? ולכן זה בעיה של מראית עין. רבי שמעון מכשיר, רבי שמעון, לפי רשי, רשי אומר, רבי שמעון מכשיר, כי לא חייש למראית העין, לא מודאג שיש מראית עין כאן. תוספות אומר, מצטט את רשי, רבי שמעון מכשיר, פירוש הקונטרה שלא חייש למראית העין, בריבה מפרש, זה לא שייך כלל לרבי שמעון מראית העין. זה אפילו לא בתוך הקטגוריה של מראית העין, כי זה לא כלום. למה? זה דומה כי מקדיש על מנת לשחוט בחוץ. זה מקרה שלמדנו בסוף מנחות. אדם מקדיש דבר, כן, אם אנשים יחשבו שהוא שוחט לשם עולה, ובעצם כשהוא אומר אני שוחט לשם עולה, הוא גם הקדיש את הבהמה, ועכשיו גם שוחט את זה בחוץ, וזה דרך שגם אפשר להקדיש בהמה, וגם יחשבו שמותר לשחוט בחוץ. אין דאגה לדבר הזה, למה? כי רבי שמעון לתעמד ומפרש בהרי אליי סרון בסוף מסכת מנחות. מישהו אומר, הרי עליי עולה על מנת שאקריבנו בבית חוניו, כן, אם הוא אומר כזה דבר שאסור להקריב בבית חוניו, יקריבנו לבית המקדש. זה לפי תנא קמא, זה, הוא בעצם מתכוון שהוא רוצה להביא קורבן עולה. רבי שמעון אומר, אין זה עולה. זה בכלל לא עולה, למה? ותאמה שלא התנדב כדרך המתנדבים. זה לא דרך שמתנדבים להביא קורבן. ואם כן, רבי שמעון אומר, ברור שהרי מי שאומר, אני שוחט לשם עולה, הוא לא, והוא עושה את זה, ברור שהוא עושה את זה על מנת לשחוט בחוץ, זה לא קורבן עולה בכלל. ואם כן, אין אפילו קורבן כאן, ואם כן, ברור שאין מראית עין, כי זה לא אפילו קורבן. ולכן רבי שמעון לשיטתו בסוף מנחות. שניים אוחזים מסכין ושוחטים, אחד לשום אחד מכל אלו, ואחד לשום דבר קשר, בדיוק כמו המשנה הקודמת, אבל במקום לעבודה זרה, כאן זה לשם עולה, לשם זבחים, שזה אסור, אפילו אם הוא עושה חצי שחיטה, כן, אחד לשום זה ואחד לשום דבר קשר, שחיטתו פסולה. השוחט לשם חטאת, לשם אשם, ודאי, לשם בחור, לשם מעשר, לשם תמורה, שחיטתו קשרה. אם הוא שוחט לפי אחד מהדברים האלו, כן, נראה עוד דקה מה ההבדל בין הרש של הספה, דווקא שחיטה קשרה. זה הכלל. כל דבר שנידר ונידב, השוחט לשמו אסור. אם זה משהו שבן אדם יכול לנדב או לנדר, להגיד, הרי עליי זה נדר, להביא קורבן מסוים, או הרי זו, כן, הרי הבהמה הזאת יהיה לעולה או לשלמים, או כן, כל, אפשר לנדב עולה, שלמים, כן, נראה, שם תלוי זה קצת שאלה, נראה בגמרא גם פסח זה קצת שאלה, שם קורבן תודה, כל אלו הם קורבנות נדר או נדבה. אבל כל אלו בסיפה, חטאת, זה דבר שחייבים. זה לא דבר שאפשר לנדב להביא קורבן חטאת. או אשם ודאי, אם עושים משהו בוודאות. כן, זה אשם ודאי מביאים על דברים מסוימים. אשם מילות, אשם גזלות וכו'. בחור זה בחור מהעדר, או מעשר זה הבהמה העשירית, כל אלו הם חובה. בתמורה נגיע לזה עוד כמה דקות. Okay, תמורה זה כשאני אומרת, הבהמה הזו תמורה במקום קורבן אחר שיש לי, עכשיו אסור לעשות את זה, אבל אם עשה הוא חייב להקריב את זה. אז תמורה זה גם משהו חובה, כי כאילו זה קשור לקורבן אחר שכבר יש לו. אז מי שעושה את כל הדברים האלו, okay, אם זה חובה, אז אנשים יודעים, okay, זה מותר, למה שוכל לשמור כשר, כי אי אפשר לנדב קורבן בצורה כזו, ולכן אין חשש, כולם יודעים שזה לא לשם חטאת, או כל השאר הדברים האלו. Okay, נגיע קצת יותר לפירוט בגמרא, מה הוא חייב חטאת, ואולי באמת זה כן דרך להקדיש לחטאת, וכו'. השוכל לשם עולה, אז עכשיו אומרים, השם תלוי בר נידר ונידב הוא, אבל השם תלוי זה משהו, כי השם תלוי זה קורבן שמביאים, אם עושים משהו ולא יודעים באמת אם עשו מעשה בשגגה או לא. כאילו, יש ספק האם הוא, לדוגמה, הוא אכל משהו שהיה שומן, והוא לא יודע אם זה שומן או חלב שהוא אכל. אז הוא לא יודע אם בטעות אכל חלב או לא. אז הוא מביא השם תלוי לחפר עליו בינתיים, עד שמתברר מה בדיוק קרה. אם יתברר שזה שומן, אז בסדר, הוא ממשיך הלאה. אם יתברר אחר כך שזה חלב, הוא חייב להביא קורבן חטאת על זה שאכל חלב בשגגה. אז השם תלוי, זה לא משהו שמביאים בתור נדר או נדבה. אז אמר רבי יוחנן, המאני רבי אלעזר, הייתה אמר, מנדב אדם השם תלוי בכל יום. לפי רבי אלעזר, מי שרוצה להביא קורבן, דווקא צריך להיות רבי אליעזר. הוא אמר, אם אדם רוצה להביא השם תלוי כל יום, כי אולי כל יום הוא טעה במשהו, כן, יש סיכוי תמיד. ולכן הוא יכול להביא כל יום, ולכן זה כן בא בתור נדבה. והמשנה הולכת לפי שיטתו. פסח, בר נידר ונידה ונידר הוא, זם נקבי עליה, יש לו זמן קבוע. אמר רבי ישעיה, שני פסח הועיל והפרשתו כל השנה כולה. אפשר להפריש קורבן פסח כל השנה ולשמור את זה על פסח, ואם איזשהו יום הוא מחליט, אני רוצה להקריב את זה עכשיו, הוא יכול להקריב בתור קורבן שלמים. ואם כן, זה בקטגוריה של נדבה. כי אפילו אם הוא אומר, אני עושה את זה לשם פסח, אם זה לא זמן פסח, זה הופך להיות קורבן שלמים. אמר רבי ינאי, לא שנו אלא תמימים. אם אנחנו חוששים למראית עין, אז זה רק חשש כשהבהמה תמימה. אבל בעלי מומים, מדי ידיע, אבל אם זה בעל מום, כולם יודעים שהוא לא עושה לשם קורבן. רבי יוחנן אמר, אפילו בעלי מומים, נמי, זימני דרמי למידי המומה, ולא ידה. כן, בעלי מומים גם, לפעמים אנשים, כן, יש משהו שמחסה את המום ולא יראו את זה, ולכן, כן, תמיד שאלה במרית עין, מי רואה, מה רואים, האם צריך לשוש, כן, אז הוא טוען, יכול להיות שיש מום, ואנשים לא רואים, ויחשבו שוב שזה קורבן, ויחשבו שמותר לשחות בחוץ, או יחשבו שמותר לנדב בהמה בצורה כזאת. אוקיי. Okay. השוכל לשם חטאת. אמר רבי יוחנן, לא שנו אלא שאינו מחויב חטאת. אבל מחויב חטאת, אין לו שום חטאתו הוא עושה. אם באמת הוא חייב קורבן חטאת, וכאן רש"י מסביר שאם מישהו חייב קורבן חטאת, קל להידלי. כולם יודעים, שוב זה עניין, מה יודעים, מה לא יודעים. כולם יודעים שהוא חייב חטאת. איך כולם יודעים? ומי שבא לידו דבר עבירה בשוגג, אינו מחפה עליה כדי שיתבייש ומתחפר לו. הוא חושב שבזה שהוא מתבייש בכך, וכולם יודעים, זה יגרום לו, זה יביא לו כפרה. ולכן הוא עושה את זה שמשהו שכולם יודעים. ואם כן, כבר כולם יודעים שהוא מחויב חטאת, אז יגידו שהוא עושה את זה לשום חטאת. אבל לא שואלים, והלא כאמר לשם חטאתי, אבל הוא לא אמר, אני אעשה את זה לשם חטאת. זה נשמע, נכון שהוא חייב חטאת למשהו, אבל זה נשמע כאילו הוא ממציא, כן, שאני אביא קורבן חטאת. אז אמר רבי אבא, הוא אומר לשם חטאתי. אם הוא אומר, אני עושה לשם חטאתי, אז דבר רבי יוחנן דחיפים. שאם הוא מחויב חטאת ואומר בשם חטאתי, אז זה נכנס לקטגוריה הראשונה, שיהיה פסוק, כי אנשים יחשבו שאפשר לשחות חטאת בחוץ. לשם תמורה, אמר רבי אלעזר, לא שנו אלא שאין לו זבח בתוך ביתו. אבל יש לו זבח בתוך ביתו, אמא אימורי אמיר בי. אולי הוא ממיר את הזבח, הוא בעצם באמירה, אפשר לחשוב שהוא ממיר את זה לתמורת הזבח שיש לו בתוך ביתו. ואם כן, שוב, זה ייכנס לקטגוריה הראשונה ויהיה פסול. והלא כאמר לשם תמורת זבחי, אבל הוא לא אמר לשם תמורת זבחי, הוא רק אמר תמורה. אז אמר רבי אבאו, כשרבי אלעזר אמר את דבריו, הוא התכוון ואומר לשם תמורת זבחי. אם הוא אמר לשם תמורת זבחי, באמת יש לו זבח בבית, שוב זה בהנחה שאנשים ידעו את זה, אז נכנס לקטגוריה הראשונה ופסול. זה הכלל, אוקיי, למה כתוב זה הכלל? הרי זה ברור כבר מהקטגוריזציה במשנה, לא צריך להוסיף את המילים האלו. אז מה זה בא להכניס? להטויה מי? להטויה עולת נזיר. דמה ודתמה הלא נדר. כן, אם מישהו אומר, הרי זה, אני שוחט לשם עולת נזיר, ואף אחד לא ידע שהוא נזיר, אז אולי זה ייכנס לקטגוריה השנייה. כן, ואולי היינו חושבים הלא נדר, הרי הוא לא נדר. אמר נדר בצינה. הוא יכול, אפשר להגיד שאולי הוא נדר בצנאה. הוא החליט להיות נזיר, ואף אחד לא יודע את זה. ושאינו נדר ונדאב, להטויה עולת יולדת. כי זה בא להכניס מקרה של עולת יולדת, כן, בסוף. שאינו נדר ונדאב, השוחט לשמו כשר, איזה מקרה עולת יולדת. אמר רבי אלעזר, לא שנו אלא שאין לו אישה. כן, מקרה של עולת יולדת זה רק אם אין לו אישה. אבל יש לו אישה, אם הוא לשמה הוא עושה, כן? מי שאין לו אישה, ברור שעולת יולדת זה לא כלום. אי אפשר להתחייב עולת יולדת בלי שיש לו אישה. אבל, והה לא קאמר לשם עולת אשתי, אבל אפילו אם יש לו אישה, הוא לא אמר לשם עולת אשתי, אז אמר בי הבא, הוא אומר לשם עולת אשתי. אז אומרים, פשיטה, ברור שאם הוא אמר לשם עולת אשתי, אין צורך להגיד שזה בא להכניס מקרה כזה. כי ברור שאם הוא אמר לשם עולת אשתי, ברור שהוא... זה קטגוריה הראשונה בעצם. אז אומרים, מה עוד התאמה? אם איתה דיילדה קלה הוולה, כן אולי זה אישה שלא ילדה, ואז זה אומר, לשם עולת אשתי, והיא לא ילדה, אז אולי זה נכנס לקטגוריה השנייה, שאי אפשר להמציא חיוב כזה. ואם באמת היא ילדה, כולם היו יודעים על זה, ואם כן, ברור לכולם שרואים, אין בעיה, כן, הם יודעים בדיוק מה קורה, ואם הם יודעים שהיא לא ילדה, אז אולי זה נכנס קטגוריה שנייה. אז מה אומרים? כמה שמלן אימור אפולי אפיל. יכול להיות שהיא פילה והם לא יודעים והיא חייבת להביא קורבן יולדת בכל אופן. ואם כן, בגלל המקרה הזה, אז היו צריכים להגיד, כן, שרבי אלעזר אמר, רק אם אין לה אישה, אבל אין לו אישה, אבל אם יש לו אישה, אז אפשר להגיד שהוא עושה את זה לשמה, ואם הוא אומר לשם עולת אשתי. הדרן הלך השוחט, ומחר נתחיל את הפרק השלישי.